עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על הדיגיטל עידו טבת, אחראי על הלייב איתי ניקסון, אחראי על השידור ב-103 FM ובני שמואלסקי, וב-104.5 FM גלעד בלום, והטלפונים שלנו כרגיל למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103 ומספר נוסף 1-900-722-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103 ואפשר לשלוח גם מסרונים וואטסאפ ל-054-70-103-70. זהו, אנחנו לא נתחיל עם דברי פתיחה, ניכנס ישר לנושא, ומי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים, פרופסור קרסו, מה שלומך?
בסדר גמור, ברוך השם, עם מי אני מדבר?
לי קוראים אבנר, אני בן 40, אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה על הסבלנות, ושאלוהים ייתן לך הרבה הרבה בריאות.
תודה רבה אבנר, תודה.
אני בן 40, אני סובל ממתי שאני זוכר את עצמי משפיכה מהירה בפעילות מינית.
כן.
ניסיתי את כל מה שנתנו לי, כולל מטפלת מינית, תרגילי הרפאיה וכל מיני דברים כאלה, ורציתי לדעת אם יש לך איזה משהו חדש שיכול להועיל לי.
תראה, יש תרופות שיכולות להשהות את זה.
כמו מה?
כמו תרופות מהמשפחה של הטריציקלים, כמו הנפרניל, או כמו מרוניל, או
זה
כמו...
זה לא נתנו לי.
אוקיי.
אז שנייה, אני רק ארשום לי, כן? איך יכול... אמרת?
הנפרניל, או
כן,
אלטרול בכמות יותר גדולה, תרופות ממשפחת התרופות מהמשפחה של הטריציקלים. טריציקלים, אוקיי. זה דבר אחד. אפשרות אחרת היא להשתמש בג'ל שמאלחש טיפה את איבר המין.
כמו מה?
גם אפשר... כמו לידוקאין ג'ל, שאפשר לקבל דרך רופא, או אפילו אמלה.
אוקיי, בסדר.
אלה דברים שאפשר פה
צריכים... אני שמחתי במין ספרי, אני לא זוכר כרגע את השם שלו, אבל זה לא עזור הרבה.
העניין הוא שעם הג'ל צריכים להשתמש קצת קודם. כלומר, סליחה, לא ברגע האחרון, כי אם הוא יעבור לבת הזוג, אז הוא יכול להרדים גם שם את הנרתיק. כי הוא מהלחש, אז נשתמש בו חצי שעה קודם לשים אותו ולתת לו להיספג.
בסדר.
יש עוד תרופות, אוקיי.
כל אם טוב. יש אז אני אשמח לי לרשום.
כן, כן. מה את אמרת? לא שמעתי אותך. אם יש...
אני אומר, אם יש לך עוד, אני אשמח לי לרשום.
תראה, ישנם תרופות שלפעמים עוזרות ולפעמים לא, כמו תרופה בשם ליריקה, שבמינון יותר גדול יכולה לעזור.
ליריקה זה לא SSRI?
לא, לא, לא. ליריקה זה לא SSRI. ליריקה זה, okay. זה תרופה מהמשפחה של התרופות האנטי-אפילפטיות, שמוסיפים אותם לטיפול אנטי-אפילפטי, ונותנים אותם גם בכאבים עצביים. ולכן היא יכולה לפעמים לעזור, אצל חלק מהאנשים היא גורמת לקושי בשפיכה, כלומר לצורך הרבה יותר גדול להתמיד עד שישנה שפיכה. חלק הגדול משפיכה זה גם בעיה, כמובן בעיה רגשית.
נכון.
כן. ופה כדאי לפעמים להיעזר, באמת כפי שעשית, בהרפיות או בלראות מה החרדה או מה הפחד, לפעמים זה נובע מסיבות פסיכולוגיות, שבתור ילדים בדיוק, או בתור אנשים צעירים, אנשים קיימו יחסי מין ומישהו הפריע להם באמצע, או עוננו ומישהו הפריע להם באמצע, ואז הם נכנסו לפחד, או ששמעו שפתאום מישהו מגיע ורצו כאילו לגמור מהר. יש דינמיקות שונות מבחינה פסיכיאטרית, פסיכולוגית, שיכולים להסביר את זה, אבל זה בפירוש ניתן לטיפול עם, לעזרה לפחות, עם תרופות מסוימות.
הבנתי, תודה רבה לך.
אוקיי, כל ביי טוב. ביי. כן, מי איתנו על הקו?
שלום.
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 עם מי אני מדבר?
שמי גילה, ברכות על התוכנית הנהדרת שלך, פרופסור, על אורך הרוח.
תודה, גילה, תודה רבה.
באמת, אין מילים. אז ככה, שמי גילה, אני בת 58. לאחרונה עברתי גסטרוסקופיה בגלל כאבים שהיו לי ברום הבטן, כאבים לוחצים מאוד, זה לא היה משהו קבוע, אבל אתה כל הזמן הייתי מרגישה כאילו מישהו לוחץ לי שם חזק, ועד שלא הייתי שותה, לא, זה לא היה נרגע. עשיתי גסטרוסקופיה, והתברר שם שיש לי דלקת קלה בוושט.
שלא מסבירה את התופעה דרך אגב.
אוקיי, אני אומר לך, זאת אומרת, ממש לפני יומיים עשיתי את הבדיקה,
כן.
דלקת בוושט תחתון, ודלקת כן. מוקדית בקיבה.
אוקיי.
עכשיו, אתה אומר שזה לא מה שמסביר.
יש להרבה אנשים דלקות בוושת, אבל אין להם כאבים כל כך חזקים. אבל פה אם נתנו לך לוסק או נקסיום, או לנטון, או אומפרדק, זה אמור לעזור לך, אם זאת הסיבה.
אז זהו, קודם כל הוא נתן לי נקסיום למשך חודשיים, 20 מיליגרם פעמיים ביום.
בסדר. לי
זה היה נראה קצת...
לא, 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 זה מינון... מינון תקין, אם זאת הבעיה שיש לך, וזה אמור, ואחר כך הוא יוריד לך את זה אולי לפעם ביום.
לא, הוא אמר לי רק למשך חודשיים, רק כדי למגר את הנושא של, של הדלקת.
כן.
שאני, אם לומר את האמת, אני ככה הסתכלתי כל תרופה שנותנים, אז אני יודעת, אתה יודע, אני מסתכלת קצת באינטרנט, קצת נבעלתי מהתופעות. שדת, כן. אתה יודע, ראיתי ששימוש ממושך בנקסיום יכול לגרום למחלה הנוראה, ואני קצת נבעלתי מזה.
תקשיבי, יש אנשים שמשתמשים בנקסיום כל החיים.
כן, השאלה היא מה, האם זה כזה נורא.
זה ממש לא נורא. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. אני תמיד אומר לאנשים שמפחדים, שקוראים את העלון לצרכן ומפחדים מתופעות הלוואי, שיקנו חפיסה של אקמול ויקראו את תופעות הלוואי של אקמול. כלומר, מה שכותבים על תופעות לוואי, זה לדברים המקסימליים שיכולים להיות במקרים של 1 ל-30 אלף מיליון. אם הדבר הזה היה אכן יכול לגרום בשכיחות סבירה או אפילו קטנה לגידולים בדרבי דרכי עיכול, משרד הבריאות כמובן לא היה מאשר את התרופה הזאת לשימוש. תרופה מאוד מאוד נפוצה.
תגיד, אתה חושב שהמינון הוא בסדר? הוא תקין 20 מיליגרם פעמיים ביום?
המינון של 20 מיליגרם פעמיים ביום, בהתחלה, בחודשיים, שלושה ראשונים זה סביר, לאחר מכן יורדים ל-20 מיליגרם פעם ביום, וזהו.
אני לא סובלת מצרבות, ואני לא סובלת מכלום. זה רק התחושה הזאת, וזה בא אחת לכמה זמן.
השאלה אם התחושה הזאת היא קשורה לאוכל, או לממצא בקיבה, כי הממצא שיש לך בקיבה קיים אצל הרבה אנשים, בלי התחושה של לחץ וכאב במרום החזה.
אז אם היא יכולה לנבוע?
היא יכולה לנבוע מעמוד השדרה, בת כמה את אמרת לי? 58. היא יכולה לנבוע מעמוד השדרה, היא יכולה לנבוע ממתח נפשי, היא יכולה לנבוע מאיזושהי חרדה לא ברורה, שאת שותה וזה מרגיע אותך וזה חולף. אם זאת הייתה בעיה קיבתית, זה היה צריך לחזור לעתים מאוד מאוד קרובות. כי הדלקת לא נעלמת לשבועיים וחוזרת.
עכשיו, איך, ברגע שאני לוקחת את הטיפול עם הנקסיום,
כן.
איך אני יודעת שאני, כי הוא אמר לי, את לוקחת את זה לחודשיים וזהו, איך אני יודעת שבאמת הבעיה נפטרה? זאת אומרת, ברגע שאין לי כבר את התחושה הזאת, אז אני יודעת שהדלקת
תראי, אלף, נעלמה? אלף, את לא יודעת. את לא יודעת, אי אפשר לדעת, זה לא שיש איזה זכוכית בדופן הבטן שאנחנו מציצים דרך הזכוכית ורואים יש דלקת, אין דלקת. התלונה יכולה להיות תלונה שקשורה לדלקת, ויש הרבה מאוד אנשים שיש להם דלקת בוושת ובקיבה ללא כאבים, ויש כאלה שיש להם כאבים ללא דלקת. אבל הטיפול שהוא נתן לך הוא הטיפול הנכון בהתייחס לממצא שישנו. לא בטוח שזאת הסיבה לכאבים, אבל הוא מצא גסטריטיס, הוא מצא דלקת, הדלקת
הוא
הזאת...
הוא גם לקח ביופסיה, והוא אמר לי שעוד חודש כן, הוא...
כן, הוא לקח, כן, הוא לקח ביופסיה, והצרבת שלך היא בקיבה ובחלק התחתון של הוושת, מה שאומר שקרוב לוודאי יש לך גם ריפלוקס,
וחלק... לא, אין לי צרבות ואין לי כלום.
לא, 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 רגע אחד.
חוץ מהתחושה הזאת? אוקיי.
דקה. עצם העובדה שיש לך דלקת גם בחלק התחתון של הוושת, מרמזת או מחשידה בעובדה שחלק מהחומצות עולים לך מהקיבה לוושת. לא תמיד, אם זה בחלק התחתון, זה לא אמור לעשות צרבות או כאבים. רק שזה מטפס יותר למעלה, זה עושה כאבים. השליש התחתון של הוושת הוא לא מוצבב כל כך בעצבים תחושתיים. אם את שותה משהו חם מדי, זה צורב לך עד אמצע הוושת, ואיך זה מפסיק לצרוב? כי רק עד אמצע הוושת יש, לא עד השליש העליון, יש סיבים תחושתיים לכאב. ומתחת לזה הסיבים התחושתיים שיוצרים כאב, הם הרחבת נפח הוושת או הקיבה.
תאמר לי, יש, זאת אומרת, מה גורם לדלקת הזאת בכלל?
זה
יכול להיות הסיבה ליצירת דלקת.
סיבה ליצירת דלקת יכולה להיות החל מתזונה לא נכונה, לא מאוזנת, חוסר או עודף במיצי קיבה, שיכול לגרם גם ממצב נפשי, בעיקר יכול להיות מאלכוהול, יכול להיות מתרופות, יכול להיות מאוכל מאוד מאוד חריף, אבל זה יכול להיות, כי יש אנשים שאוכלים אוכל חריף, שאני רק מסתכל עליו צורב לי, ועליהם זה לא משפיע, ואין להם, זה גם עניין של הרגל, עניין של גנטיקה, עניין של חסינות, ועניין של גיל.
יש תאונה שהיית ממליץ עליה במקרה כמו שלי, להימנע או לדבוק
כן,
באיזושהי
קודם תאונה מסוימת? קודם כל, יש תאונה שהיא יותר חומצית. שזה כמו עגבניות, כמו פרי הדר, לדוגמה. כן? יש כאלה שמורידים סולניים מהתפריט.
שזה חצילים
ועגבניות, ותפוחת בחדמה ופלפל, שיכול להקל. יש כאלה שאומרים לאכול ארוחות קטנות לעתים קרובות. להוריד מוצרי חלב. כי מוצרי חלב...
הורדתי כן. עכשיו לאחרונה מוצרי חלב.
כן.
אני רוצה לדעת האם יש משהו, כאילו מבחינת נטורופתיה, אם אתה יודע שדברים שיכולים לעזור במקרה כזה, להועיל?
כן, תראי, התזונה הטבעית ביותר ובצורה הטבעית שלה היא התזונה הבריאה והטובה. כלומר, כמה שפחות אוכל שעבר מניפולציות או 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 איטיוס. אם את רוצה לאכול בשר, נהדר, תקני בשר נקי וטוב, שימי אותו על הגריל או על המחבת.
אני לא אוכלת לא בשר, לא בשר ולא...
נתתי דוגמה.
כן, אוקיי.
לא לאכול קציצות שאת קונה. אם את עושה אותם בעצמך, אז את לא מוסיפה חומרים. כמה שפחות חומרי צבע, כמה שפחות חומרי טעם.
כמה שכמו... שיותר קרוב לדרך, לצורה הטבעית שלו.
בדיוק, בדיוק. זה הדרך הטובה ביותר. ולאכול ירקות מכל המינים ומכל הסוגים, פחות עגבניות, לאכול תזונה, אורז, כן, אורז מלא, סיבים, סיבים תזונתיים שהם מאוד חשובים.
אתה היית ממליץ לקחת פרוביוטיקה לקיבה במקרה שלי?
לא, אבל את יכולה לעשות פרוביוטיקה בעצמך, תקחי ירקות ותשימי אותם בצנצנת. כן, לא להחמיץ, להמליח.
על בסיס מים ומלח.
בדיוק, כי חומץ הורס את החיידקים הפרוביוטיים. אז לשים, אני יודע, על כוס מים חצי כפית מלח, ולשים שום ועלי דפנה, ואם את רוצה קצת פלפל, להרתיח מים, להכניס לתוך או לסגור, להשאיר 5 ימים, להכניס למקרר, ויש לך... מוחמצים עם חיידקים פרוביוטיים.
אוקיי, אני מודה לך מאוד מאוד, תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה, תודה, ביי.
בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
מדבר כאן יוסי, מהמרכז.
כן, יוסי, בן כמה אתה יוסי?
אני בן 36.
כן, והשאלה, אני איתך.
אני כבר מגיל צעיר מתמודד עם משקל גבוה, לא, אני עשיתי את כל הדיאטות, אני מאמין שהורדתי איזה כמה טונות בחיים והעליתי.
כן, מוכר...
לא סולח.
מוכר ולא חביב.
כן. לא מצליח. כאילו, לא צריך ללכת עם הדבר הזה. עכשיו, אני החלטתי ללכת לכיוון ניתוח.
כן.
מה הכי מומלץ היום לעשות?
קודם כל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם אתה ניסית את הזריקות של אוזמפיק?
לא ניסיתי, אבל אני מכיר הרבה אנשים שניסו וכולם אומרים לי, שמה, זה לא עובד עליי, או חבר'ה שחזרו חזרה, זה לא גומר אותך לכל החיים, זה לא גומר לך...
תראה, גם אני מכיר הרבה אנשים שניסו והצליחו, אני הייתי מתייעץ עם אנדוקרינולוג. תראה, ניתוח זה פתרון מצוין, בוא נתחיל מזה. אבל הוא פתרון רדיקלי, הוא פתרון דרסטי. ואז אם אתה שואל אותי איזה ניתוח אני מציע, הניתוח המקובל היום זה מיני מעקף עם השקה אחת. זה הניתוח המומלץ, מיני מעקף של מיני מעקף.
ומה עם קיצור?
לא, קיצור לא עושים היום. קיצור, זה הקיצור שהוא, זה סוג של קיצור, כי עוקפים חלק מהמעיים, אז האוכל נכנס ישר לחלק השני. כי פעם היו עושים קיצור ממש, חותכים חלק מהמעי, ואז היו כל מיני תופעות לוואי איומות של שלשולים, וכל מיני, וירידה של אלקטרוליטים, והפרעות בבדיקות דם. גם הבדיקה, גם הניתוח הזה הוא לא חף מבעיות. כלומר, גם פה הספיגה היא פחות טובה, גם פה צריך לקחת ויטמינים ומינרלים וסידן, גם פה צריכים להיות במעקב, גם פה לפעמים יש שלשולים עם ריח מאוד לא נעים בהתחלה, כי יש הספגה הפרעה בספיגה. כלומר, יש... לכן אני דווקא מציע לנסות קודם באוזמפיק, וזה שזה לא עזר למוישה, זה לא אומר שזה לא יעזור ליוסי.
אבל יש לי הרגשה כאילו שזה עדיין בשליטה שלך. כאילו, אם אתה משתמש במשהו שאתה צריך להשתמש בו כל הזמן, זה סוג של דיאטה עם עזרה. אבל יש לך ניתוח, זה משהו שרוצה אותך, מונע ממך, זהו, נגמר, כאילו, סטופ בחיים.
תשמע, אם אתה עושה ניתוח, ושותה מילקשייק, ואוכל שוקולד, ואוכל תחינה, ואוכל פיצוחים, לועס אותם טוב ואוכל פיצוחים, אתה לא תרזה.
כלומר, בשום שיטה.
בשום שיטה, כלומר, העניין הוא לא ה... אפשר לעקוף גם את ניתוח המעקף של הקיבה. מצד שני, לפעמים יש תופעות לוואי, אתה אוכל קצת יותר, אתה מקיא. כי עושים גם שרבול, זה חלק מהניתוח, עושים שמה את הנפח של הקיבה גם בהקטנה שלה. אז צריכים להתייעץ עם המנתח ולראות בדיוק
איך, איך מה מתאים לך. מה שאני מבין מהפרופסור שזה האוזמפיק הכי מומלץ כרגע.
זה מה שממליצים היום לפני ניתוח.
ממש תודה רבה.
כל טוב. בהצלחה.
בשלום.
שבת שלום. כן, ומי איתנו? הלו? כן, מי איתנו? הלו? אנחנו מנסים להתחבר למישהו, והוא... דקה אחת. מה שצריך להגיד לכם, אם אנחנו כבר דיברנו על ניתוח להרזיה, שהשמנה, בניגוד לפעם מה שחשבו, שהשמנה זה עניין של אופי, אין לך, יש לך אופי, אתה יכול להרזות, אין לך אופי, אתה לא יכול להרזות, היום אנחנו יודעים שזה שטויות, היום אנחנו יודעים שזה עניין של חילוף חומרים, מטאבוליזם, השפעה מוחית, ולכן אני חושב שצריך לקחת בחשבון, זה לא עניין של כן רצון או לא רצון, זה עניין של גם חילוף חומרים, גם בעיה יותר של מרכזים מוחיים על רעב וסובע, גם בעיה של גנטיקה, זה שילוב של הרבה בעיות, וזהו. ובואו נמשיך, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדברת יש... שרה לוי, אני רציתי...
איך השם, סליחה? כן, בת כמה, אמא?
אמא בת 86.
86?
כן.
כן.
יש לה פיברומיאלגיה.
כן.
והיא נוטלת פרטיזון, מטטרקס.
רגע, אחד, סליחה. אני שומע אותך מאוד גרוע. האם הטלפון, הרדיו אצלך פתוח?
לא.
אני אזוז. זוזי, ותדברי ישר לאפרכסת. לא דרך דיבורית.
אני לא. עכשיו יותר טוב?
כן, היא מקבלת, תראי, מטוטריקסט ופרטיזון לא מקבלים לפיברומיאלגיה.
אני אגיד לך, הייתה לה התפרצות בשבוע שעבר מאוד חזקה של...
אולי את מדברת על פולימיאלגיה?
פולימיאלגיה, סליחה, אתה צודק, פולימיאלגיה.
אוקיי, אוקיי, זאת מחלה... אוקיי, זאת מחלה אחרת לגמרי, כן.
סליחה, טעות שלי, אתה צודק.
אוקיי. לפולימיאלגיה נותנים קורטיזון, כן.
כן. עד לפני כמה זמן היא קיבלה גם ערבה, כי זאת כן. היו התפרצויות חוזרות ונשנות, את הערבה כן. הורידו לה, כי עכשיו המצב יציב.
כן.
אלה התרופות, היא מקבלת אמלו ו...
אמלו זה לחץ דם, כן.
כן, וטובייס. זה אלה התרופות שלה.
אוקיי.
בשנה האחרונה התחילה תהליך של דמנציה. זאת היא עדיין, זה יציב, אבל היא דמנטית. הבעיה היא שהיא כל הזמן מתלוננת, שיש לה סחרחורות. עכשיו זה לא סחרחורות, היא אומרת שיש לה משהו בראש. ואנחנו לא מצליחים לזהות מה זה, כי עשינו בדיקות, עשינו CT, לא היה שום דבר. ואנחנו לא יודעים איך לעזור לה.
היא בשלב שהיא מודעת להפרעות שלה בזיכרון?
היא מתלוננת, הראש שלי לא במקום, אני לא זוכרת, אבל אני בולבלת, זה מה שהיא אומרת.
כלומר, יש לה מודעות למצב שלה. כן.
פחות או יותר.
כן. תראי, הרבה פעמים, אני מניח שעשו לה את כל הבירור הנוירולוגי, ולא מצאו סיבה לכאבי הראש.
לא, זה לא כאבי ראש, היא אומרת שהיא מרגישה, היא מגדירה את זה כסחרחורת. היא מגדירה את זה כסחרחורת.
היא הולכת, לא... היא הולכת או שהיא...
לא, לא, היא עצמאית, היא מתפקדת, היא...
והיא לא נופלת, והיא לא מורדת.
לא, היא לא נופלת. לא, אני גם שואלת מה את רואה שהחדר מסתובב לך, שאנחנו, היא אומרת לא.
לא, זה
היא,
לא.
אני מרגישה שיש לי משהו בראש.
אוקיי. אז יכולים להיות כמה מצבים. מצב אחד שיכול להיות, זה שלחץ הדם שלה לפעמים הוא יותר נמוך. ואז לפעמים אנשים מרגישים כמו שבראש יש אוויר, כמו שהם קוראים לזה פלוגי הד, כלומר ראש, כאילו עננים בראש. זה יכול להיות דבר אחד. אז ברגע שזה קורה לה, צריך לנסות לי, ויש לה בטח מכשיר לחץ דם בבית, כן. נכון? אז לבדוק כן. לה לחץ דם. דבר אחר, שזה קורה בהתקפים, זה לא כל הזמן, נכון?
לא, זה כל הזמן, זה רוב הזמן.
זה רוב הזמן. אז מה שצריך לעשות זה עוד שני דברים. זה גם יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי, וזה גם יכול להיות מסיבות נפשיות. ואז שווה להתייעץ עם פסיכוגריאטר, ואולי להוסיף לכדור מהמשפחה של הכדורים משהו כמו סימבלטה, בכמות קטנה.
היא לוקחת, דרך אגב, שכחתי, ציפרלקס.
ציפרלקס, אז אולי להחליף לה את זה לסימבלטה. ב-30 מיליגרם, או אפילו אם צריך לעלות ל-60 מיליגרם, משום שזה יכול להיות בגלל סיבות נפשיות. היא הרבה לבד, או יש לה מטפלת?
לא, יש מטפלת, ואבא שלי חי, הם שני מתפקדים.
אוקיי, אז אני...
יש תופעות דיכאוניות של ה... בגלל זה התחילת הציפרלקס, הבדידות, הזקנה, אתה יודע, לא...
כן, כן, החיים לא קלים בגיל 86.
כן.
אז מה שהייתי מציע זה לנסות להחליף לסימבלטה, וכי אין הרבה מה לעשות, אם הבירור הנוירולוגי תקין ובדיקת נוירולוג ו-CT תקינים, אז זה יכול להיות...
האמת היא שאת הבדיקה הנוירולוגית עשינו לפני יותר משנה.
כדאי לחזור. כדאי לפנות, אני הייתי מציע לפנות לנוירולוג עוד פעם, כדי שיבדוק ויתרשם, זה דבר אחד. ודבר שני, לפנות לפסיכוגריאטר. אם הבדיקה הנוירולוגית תקינה, לפנות לפסיכוגריאטר.
ולגבי עמוד שדרה צווארי?
תראי, עמוד שדרה צווארי, הבדיקה לא תעזור, כי אם יש לה, אני מניח שבגיל 86 יש לה שינויים קשים. ושינויים קשים יש לכל אדם בגיל 86. כלומר, זה לא, אני לא חכם גדול, אני... בגיל 80, בגיל 70 פלוס יש שינויים בעמוד השדרה, ולפעמים זאת הסיבה. חלק מהמקרים של ראש לא צלול זה שבאמת פחות דם מגיע למוח, אז לכן אמרתי כדאי לבדוק גם
הבעיה לא הצלילות. שוב, זה שהיא כל הזמן מתלוננת, אני, יש לי משהו בראש, יש לי סחרחורות, יש לי, וזה מתיש אותה.
הייתי עושה לה עוד פעם סיטי, ואז גם מרגיע אותה, אמרת, תראי, הבדיקה בסדר, אין לך שום דבר. אני תמיד אומר בצחוק, שאני עושה CT ו-MRI משני סיבות, גם לאבחון וגם כטיפול.
כן.
לאבחון, כשאני לא יודע מה יש לחולה, או כשיש לי חשד במשהו, אני שולח אותו לבדיקת הדמיה. אבל לפעמים לחולה בטוח שיש לו משהו בראש, ועד שלא כן. עושים לו את ההדמיה, הוא לא נרגע, ואז עושים את ההדמיה, הוא רואה שהכל תקין, והוא יותר רגוע. אבל, ולפעמים יש שינויים בכלי דם, או שינויים בזרימת דם, או באזורים מסוימים במוח, שבאמת מרגישים חוסר צלילות. כלומר, יכול להיות שהיא עברה, יש אזורים במוח שהם אזורים, שאם יש בהם נזק, מיד רואים אותו. אם ישנו אזור שאחראי על מסלולי הראייה, והוא נפגע, החולה לא רואה. אם יש אזור שאחראי על תנועת הידיים והאזור נפגע, החולה מרגיש שיתוק ביד. אבל ישנם אזורים שהם אזורים יותר, אזורים שמתאימים לתחושות, או מתאימים לצלילות או לחשיבה, אזורים יותר קדמיים בדרך כלל במוח. ואם האזורים האלה נפגעים, האנשים מרגישים שהם לא כמו שהיו, הם לא יותר חדים, כולם בגיל 86, פחות חדים, פחות כן. מפוקסים, פחות מדויקים. זה כולנו ככה. אבל זה צריך לדעת...
יש לזה טיפול?
ברוב המקרים לא.
משהו להקל עליה...
להקל, כן, אז יש אפשרות, ישנם היום מרפאים בעיסוק שיכולים לעזור לה לפקס את עצמה, יש תרופות כמו הסימבלטה, שטיפה מרגיעות את המערכת, אבל צריכים לעשות בדיקה, ולכן אמרתי, הפסיכוגריאטר יעשה את הבדיקה הקוגניטיבית, הנוירולוג יראה ויתרשם שאין בכל זאת ממצא אורגני, ממצא גופני שגורם לזה. כן.
אוקיי.
אוקיי?
תודה רבה.
בבקשה, כל טוב. כן ומי איתנו? הלו?
שלום פרסו?
כן.
שלום, שמי חנה, אני מתקשרת בקשר לבעלי.
כן.
הוא בן 83.
כן.
עכשיו אתה עזרת לי לפני שנתיים להחליט לא לנתח, הוא עשה פעם קולונוסקופיה ופגעו בו, והוא היה עם סטומה.
כן.
ואחר כך רצו, סגרו את הסטומה, ואחר כך רצו לנתח, לסגור, ואתה עזרת לי להחליט שלא לעשות.
כן.
עכשיו הוא עם שלווקת חוגרת כבר חודשיים.
מסכן, כן.
ועכשיו, לא עלו על זה תכף, כי בכל מה שקשור ליד הבטן מאוד רגיש אצלנו. עכשיו, בינתיים חודשיים,
גם שלווקת, לא... גם שלווקת חוגרת בימים הראשונים, יש רק כאבים חזקים ועוד אין פריחה, אז גם קשה להבחן.
אבל אנחנו כבר חודשיים, והכאבים... הם לא יורדים, הם אפילו מתגברים, בעיקר בלילה. עכשיו הוא אחד כזה שלא לוקח כדורים לכאבים, ועכשיו הוא כבר חיסל שני בקבוקים של אופטלגין, הבקבוקים הגדולים, הוא פעמיים ביום לוקח 40 טיפות.
זה עוזר לו?
זה מרגיע, אבל זה לא מספיק. נתנו לו ליריקה, הוא לקח יומיים, והוא אמר, אני לא יכול עם הכדור הזה.
מדוע? מה זה עשה לו?
כי לא היה לו טוב. היה לו לא טוב. אז הוא החליט שהוא לא לוקח. בינתיים הוא קבע לאיזה מרפאת כאב באופן פרטי. אני חושבת, מה יעשו במרפאת כאב?
יציעו לו תרופות. ויציעו לו כנראה גבה פנטין, שהוא יכול לקחת בערב כדור.
אבל זה גם רופא רגיל יכול...
נכון. כי לא עושים חסימות ולא עושים בלוקים ולא עושים אפידור על ב... בפוסטרפטיק נוירלגיה, בתסמונת של כאבים עזים אחרי שלווקת חוגרת.
כמה זמן זה יכול להימשך? הוא פותח גוגל והוא רואה שזה יכול להיות...
כל החיים, יכול להיות כל החיים גם. אבל, את יודעת, מתרגלים לזה. אז לכן יש גם משחות מקומיות שאפשר לשים, אבל המשחות המקומיות הם, יש... משחה שנקראת זוסטריקס, אבל היא משחה מאוד בעייתית, כי זאת משחה שהיא מאוד צורבת, היא עשויה מקפסייצין, מקפסיקום, מפלפל אדום.
כן, אני מכירה אותה.
אז צריך לשים אותה.
רגע, הוא יכול למרוח אותה?
צריך נורא להיזהר, אני אגיד לך למה. קודם כל צריך להרחיק אותה מהאזור של הסטומה. כלומר, שלא תהיה ממש קרובה לסטומה. דבר שני...
אין סטומה, היום הוא כבר לא עם סטומה.
אה,
הוא
לא עם
סטומה. פשוט
אוקיי.
יש לו בטן גדולה וזה, הוא לא עם סטומה.
אוקיי, לא, אז לא, סגרו את הסטומה. אוקיי, אז הוא יכול לשים את הקרם הזה, הייתי שם אותו, והייתי שם עליו נייר ניילון דביק של סנדוויץ'ים. את יודעת למה אני מתכוון? ניילון שנדבק לסנדוויץ'. הייתי שם את זה עליו. עכשיו, תצריכים מאוד להיזהר, כי אם הוא יגרד במקום עם היד, והמקום הוא גם מגרד וגם מהקצץ וגם לא נעים, אם הוא יגרד ביד ואחר כך יגרד בעין, אז יהיו לה כאבים בעיניים שהשם ישמור.
אבל המשחה הזו תשפיע על כאבים בתוך הבגב.
כן, 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 כן. שמים אותה. אין לו כבר צלקות, נכון? זה חודשיים.
אין לו את הצלקת כבר, היא התייבשה.
היא התייבשה, אז עכשיו אפשר לשים את הקרם. אז כן. זה משפיע, אבל צריכים לשים את זה פעם, פעמיים ביום, ואחרי כמה זמן זה מתחיל להשפיע. זה לא משפיע ביום אחד.
כן. איך אמרת? גבה פנטין. כן.
גבה פנטין.
ורופא משפחה יכול גם לתת?
אני חושב שכן, ושיתחיל בכמות קטנה של 300 מיליגרם בערב. ואם זה יהיה טוב, אז אפשר להעלות את זה באופן הדרגתי. אפילו עד 10 כדורים.
כן. טוב. תודה רבה.
יש כדורים נוספים, אבל בגיל 86-3 לא הייתי נותן אותם.
כן.
שהם יכולים לפגוע ביציבות או בשיווי משקל או בדברים כאלה, וזה לא מומלץ.
אוקיי. תודה
טוב,
רבה.
כל
תודה.
טוב.
ביי.
כן, מאיתנו על הקו.
שלום פרופסור קרסו, מדברת נבית.
שלום נבית.
תודה על התוכנית ומצטרפת לכל המחמאות.
תודה, תודה. בת כמה את היום נבית?
אני בת 73, אבל הייתי מבקשת לשאול שאלה בעבור קרובת משפחה מאוד קרובה.
בת כמה היא?
היא בשנות ה-40, המוקדמות.
כן. אוקיי.
השאלה היא לגבי הרפס 2.
כן.
היא כבר חלתה בזה, בכדורים, ונדמה לי גם במשחות, וזה עזר. ונאמר לה שזה תמיד יישאר חבוי ומדי פעם ייתכן וזה גם יתפרט.
נכון.
אז זה כמו, זה כמו
הרפס, תראי, כל משפחת ההרפסים זה משפחה שכמו אותו הרפס בשפתיים, שכל פעם שיש חום או שיש שפעת או שיש ירידה במערכת החיסון או שנוסעים לחוץ לארץ או משהו, זה צץ ומופיע בשפתיים. אותו דבר באזור עברי המין. ברגע שיש ירידה במערכת החיסון, או מתח, או עצבים, או משהו, זה יכול לצוץ ולהופיע, עם הכאבים ועם הצריבה ועם כל תופעות הלוואי.
כן, נכון.
ואז אפשר באותו רגע לקחת, לקצר את זמן המחלה, על ידי זה שלוקחים ולטרקס או זובירקס או משהו כזה.
מה עושים לגבי ההקצוצים? כי גם התופעה הפעם הנראית מבחינה ויזואלית היא קצת שונה מן הפעם הקודמת. אלה נקודות קטנות שנראים כמו קיבים קטנים.
כן, משום שאם זה על פני האור זה מתייבש ויוצר גלד. ואם זה
לא,
במקום ש...
כמו,
כן,
כאילו
לא, 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 על פני האור זה יוצר גלד. באזור של הנרתיק... או באזור שהוא יותר לך, זה יכול להיראות כמו קיב.
כן. אז מה עושים, מה אפשר לקבל כנגד באמת הרגשה של צריבה והקצוץ?
אם זה חוזר לעתים קרובות מאוד, אז רופא למחלות זיהומיות יוכל להמליץ לה על שגרה של לקחת באופן קבוע כמות קטנה של זובירקס או של זוסטריקס, סליחה, של זובירקס או של ולטרקס, של זה כדורים נגד הרפס. אם זה מופיע לעתים יותר רחוקות, אז ברגע שהיא מתחילה להרגיש שנדמה לה שמתחיל להקצץ, אז מיד לקחת את הכדורים האלה. ויש אפשרות...
הכדורים האלה הם כדורים שניתנו לה בעבר, כי אני פשוט כן. לא מכירה את זה, כן?
כן.
אז היא לוקחת את זה באופן קבוע כמו שלוקחים ויטמינים?
במקרים מסוימים, תלוי בשכיחות של ההתקפים שלה. אם ההתקפים הם פעם בחודשיים, שלושה, אז לא. אם ההתקפים הם כל הזמן בא והולך, בא והולך. השאלה היא גם, גם בסבל, ואם זה מופיע פעם בשמונה חודשים או פעם בשנה, אז לא צריך לה, אז לא לוקחים את זה כל יום. לעומת זה, יש תוסף תזונה שנקרא אל-ליזין, שאותו אפשר לקחת כל יום.
איך זה נקרא, סליחה?
האות האנגלית אל, כמו...
כן, כן, כמו לי.
כן, ליזין.
ליזין, מה זה?
זה חומצת אמינו, שמורידה את השכיחות של התקפים של הרפס.
וזה בצורת נוזל, בצורת כדור?
לא, זה קפסולות שקונים בבית טבע.
אז זה לכל מקרה.
כן, יכולים לקחת שניים ביום,
ולמנוע. זאת אומרת, גם לבנוע שאין התקף.
בדיוק.
תראה, אני דבר אחד יודעת בוודאות, שהיא חלתה בגלל שהיה קר, חורף ומתוח. אני מניחה ששני אלמנטים פה נכנסו, זה עניין של מערכת חיסון ייתכן שנחלשה. וגם מתח בגלל כל המצב.
זה סביר להניח, היא נדבקה לפני שנים, וזה צץ עכשיו.
זה לא היה לפני שנים, זה היה לפני שנה.
אוקיי, אז היא נדבקה לפני שנה, ועכשיו זה צץ ועולה.
אנשים שחלו בבעבועות, הם האנשים שמועדים ל...
לא, זה וירוס, זה לא קשור, זה וירוס שנדבקים בו.
הבנתי.
זה לא קשור, גם בבעבועות רוח נדבקים, אבל בבעבועות רוח יוצר יותר מאוחר שלווקת חוגרת, והרפס מסוג 2 יוצר את הבעיה, כן.
אני מבינה, אני הבנתי. אפשר לשאול שאלה בהקשר אליי?
ודאי.
תודה רבה. אני לפני 3.5 שנים נפלתי, ועברתי ניתוח של החלפת ברך אחת, כשלמעשה גם הברך השנייה לא הייתה במצב טוב. כן. הרופא אמר שאחרי שנה נוכל להיפגש. קרה כן. מה שקרה, אתה יודע, ישנן תוכניות לחוד ודברים משתנים.
נכון.
בנסיבות, ועברו 3.5 שנים, ולומר לך, הכאב הוא עצום בברך שלו.
נותחה.
לא היה לי תאריך לניתוח ב-3 בנובמבר, שבגלל המלחמה וכל הדברים הנלווים, נותחה. וכוונתי כעת לעשות את הניתוח. השאלה שהייתי רוצה לשאול אותך, אם בגלל פער השנים שקיים, לפי דעתך יש איקס שנים שהניתוחים האלה עוזרים, ואם יהיה צורך לפי דעתך, אם אפשר בכלל לומר את זה, לנתח את אותה ברך שכבר נותחה לפני 3.5 שנים.
הכאבים שיש לכם בברך שנותחה?
הברך שנותחה זה לא כאבים, אבל זה הרגשה שיש לי שם כמו צמנט, כאילו בלטה. אין לי כאבים, אבל זו הרגשה מאוד מוזרה.
והשאלה שלך היא האם לנתח עוד פעם את אותה רגל?
לא, אני יודעת שאני צריכה לנתח בקרוב מאוד את הברך השנייה שלו נותחה, אבל שאלתי אם זה נכון שהניתוחים האלה מחזיקים איקס שנים וצריך לחזור אליהם.
תראי, היום ניתוחים של ברך הם ניתוחים מאוד מוצלחים שמחזיקים הרבה מאוד שנים. עשרות שנים.
כן, זה לא
רק זה. כן, עשרות שנים.
זה לא רק זה.
אני זוכר שבזמנו אמרו שניתוחי צוואר ירך טובים ל10 שנים. אחר כך ראו שאפשר 20 שנה. והיום יש לנו חולים כבר 30 שנה עם ניתוחי צוואר ירך והכל זהו. אותו דבר עם ברכיים. אלה ניתוחים טובים, אלה ניתוחים מוצלחים, אלה ניתוחים שהחולים די מהר לאחר הניתוח, לפעמים באותו יום או למחורת בבוקר, כבר עומדים על הרגל ומתחילים פיזיותרפיה. אלה ניתוחים מאוד מוצלחים ומאוד טובים. ומשפרים את איכות החיים.
כן, בהחלט. אני תמיד זוכרת את מה שאתה אומר, שישנם כן. ניתוחים מצילי חיים, וזה איכות חיים.
נכון, נכון.
ואני בהחלט מסכימה, אבל בכל זאת אני חייבת לומר, שלי באופן אישי, ההחלמה הייתה ארוכה.
יכול להיות, כן, אצל כל אחד עם הקצב שלו. כן, בכלל, בכלל בחיים, כן. כן. אוקיי, טוב.
תודה רבה, תודה
כל
רבה.
כל טוב, הרבה בריאות, שבת שלום. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, עלייה לשידור ב-0552-103-103, או 1-900-722-103, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים אליכם, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו.
שלום.
הלו, שלום, מדבר דליה.
כן,
אני
דליה.
אני בת 73. כן. חליתי לפני חודשיים בערך שפעת חזקה מאוד, שאני ממש נחלשתי, שאול חזק מאוד, ועד שאפילו הושפזתי בבית חולים, עשו לי בדיקת קורונה, זה היה שלילי, ואני הבדתי את החוש הטעם והריח, ועד עכשיו אני לא מריחה, לא יודעת מה זה מתוק, חריף. אני סיין, זה באמת...
תחזור
לי בחזרה
חוש הטעם
והריח.
הסיכוי ש... בואו נגיד ככה, השפעות בחודשים האחרונים היו קשות ביותר.
מאוד.
יש שפעת מסוג A, שהיא שפעת קשה מאוד, באמת אנשים גם עם חום גבוה, והרגשה כללית לא טובה, חלק מהם קיבלו גם דלקת ריאות ויראלית, כלומר, וזה רק אומר לנו שבעיקר אנשים יותר מבוגרים, כל שנה... בחודש ספטמבר, אוקטובר, קבלו חיסון נגד שפעת, גם אם תקבלו שפעת, תקבלו אותה בצורה הרבה יותר
קלה. חוסנתי, עשיתי שפעת, כן, וגם זה... לדלקת ריאות, כן. גם עשיתי.
כן, אז...
זה חוץ לזה, אבל... כן, אז... בזה אז ממש זה... חליתי מאוד מאוד קשה.
כן, עכשיו, הסיכוי שהטעם והריח יחזרו הוא מאוד 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 גדול. זה לוקח זמן לפעמים.
יש סיכוי שזה יחזור.
עכשיו, יכול מאוד להיות שכדאי ללכת לרופא אף אוזן וגרון. את עדיין מרגישה קצת סתומה באף ובבלוע?
אני לא מרגישה שום דבר, לא טעם, שומש כלום.
לא, 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 אני לא מדבר על טעם וריח. אני שואל אם את מרגישה שכאילו את גדושה באף, שכאילו את, את חלק, מה, חלק קטן מהצינון נשאר.
כן, כן.
את מרגישה?
כן, כן, ואני גם הרגשתי בזמנו קצת צד ימני של האוזן, חטפתי כאב אוזן, אז נעים משהו לא רגיל.
כן.
אז הרופא שלחתי, הרופא משפחה אמר לי, זה, קודם כל זה לא יחזור לך חוש הטעם והריח, עלייך ללכת לרופא אף אוזן וגרון, כי זה שייך לאזור הזה, לרופא אוזן וגרון.
אז ככה, אז חוש הריח כנראה יחזור. עכשיו, האוזן גם הייתה סתומה, הייתה אטומה חוץ מהכאב?
לא, ממש היה חם, רותח צד הימני האוזן. זה לקח לי כמעט חודש ימים כאוזניים. ממש לא יכולתי לישון על הצד הימני.
מה שאני מציע, לבקש מרופא כללי או מרופא אוזניים, ספרי שנקרא אבמיקס.
איך?
או אבמיקס.
כן.
אוסטרונז.
רגע, אני
עושה. אבמיקס אוסטרונז.
כן.
זה ספרי ששמים אותו דרך האף ומכניסים אותו לתוכו, ולפעמים הוא קצת פותח את המעברים של, של שבהם עוברים עצבי הריח. קודם כל, חוש הריח וחוש הטעם זה חוש שמשולב אחד בשני.
Okay.
והם מחוברים. אנחנו יכולים להרגיש רק חמישה טעמים, אבל אנחנו יכולים לזהות המון טעמים, כן? את יכולה לזהות גוונים של טעמים, וזה בחלק גדול על, על סמך הריח. הרבה מאוד אנשים שהם מצוננים, אפילו בצינון רגיל ופשוט, הם לא טועה, יש להם חוסר טעם. הם אוכלים ואין לה אוכל טעם. אז הספרי הזה לפעמים פותח את המעברים שבהם העצבים שיורדים מדרך הגולגולת לתקרת האף, יש שם אזור שהוא כמו מסננת. בדרך החורים הקטנים של המסננת עוברים העצבים הדקים האלה, ומצפים או מגיעים לרצפת, לתקרת האף. ושם, דרך שם אנחנו מריחים. אז אני מציע לך לבקש את זה, ולקחת את זה, ולפעמים אחרי שבועיים שלוקחים את הספרי הזה, או שלושה שבועות, מתחילים להריח. מה שלא יהיה, הסיכוי שהריח יחזור, הוא קיים. את לא קיבלת מכה בראש, לא לכבלת בראש.
לא, לא.
לא. אז הסיכוי שהוא יחזור, שחוש הריח והטעם יחזור לדעתי, להערכתי, הוא סיכוי גדול.
כמה זמן בערך?
זה נורא אינדיבידואלי. כן. נורא אינדיבידואלי, כן. אבל הסיכוי גדול.
אוקיי, אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
אני שואל עוד שאלה.
בבקשה, דניה.
נפלתי פעמיים, פעם אחת נפלתי בתל אביב ליד הרכבת, ואני חולת אפילפסיה. אבל אני נפלתי, אבל לא, הייתי בהכרה. ולא, ממש לא שלטתי על עצמי. נפלתי ממש על הכביש, על הכביש. לא יודעת מה,
זה קרה פעמיים. דליה, תישארי על הקו. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות חדשות, ואני אחזור אלייך מיד אחרי השידור.
אוקיי,
מיד אחרי תודה. הפרסומות והחדשות בשעה השנייה. אוקיי?
תודה.
בבקשה. אוקיי, רבותיי, זהו, השעה הראשונה נגמרה, לא לפני שנודה, לאייל פרנק, עורך התוכנית, למירה פרץ המפיקה, לעידות הבט, אחראי לדיגיטל, לאיתי ניקסון, אחראי ללייף, לבני שמואלסקי, שאחראי לשדור ב-103 FM, לגלעד בלום, שאחראי ב-104.5 FM, ולכם המאזינים שהייתם איתי וסבלתם אותי כל השעה הזאת. אני אחזור אליכם מיד מהעבר השני של השעה, טלפונים שלנו, 0552-103-103, למי שרוצה לעלות לשידור. הצוות הנהדר שלי מחכה לשיחות שלכם, להתראות. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, עורך אותנו אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על הדיגיטלי דוט אבט, אחראי על הלייב איתן ניקסון, איתי ניקסון, אחרי על השדור ב-103 FM ובני שאולסקי וב-104.5 גלעד בלום, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ואפשר גם להשתמש במספר הישן, 1-907-22-103. זהו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו.
שלום.
שלום. נכון, מדבר את דליה בקשר על הנפילה, נפלת.
כן, דליה. כן, 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 דליה. בואי, תספרי לנו עוד פעם, כי את אומרת...
כן. קרה לי פעמיים שאני נפלתי ברחוב. פעם ליד הרכבת בתל אביב, נפלתי על הכביש, ועוד פעם אחת קרה לי בצפון הארץ. כן. בקיצור, זה לא מאפילפסיה. ממש, כלומר... אני פשוט נחלשתי ולא יכולתי להשתלט על עצמי ונפלתי, הייתי בהכרה מלאה. הלכתי לבית
פעם,
חולים.
עוד פעם, רק שנייה. כן. את סובלת מאפילפסיה ולפעמים יש לך התקפים ואת מאוזנת.
הייתי מטופלת בלומינל, בפרזלין ועכשיו ב...
מצוין.
כן, לבית פרים.
עכשיו, הפעמיים האחרונות שנפלת, היית בהכרה, כלומר...
כן, כן, זה לא מזה.
והתעוררת מיד,
רק שנייה,
דליה, כן. דליה, תני לי לשאול אותך ואחר כך אני אתן לך לענות, כי אני רוצה לכוון את המחשבה שלי. כשנפלת, נפלת והיית ערה?
כן.
אוקיי, כלומר נפלת מתוך ערנות ונשארת ערה.
כן.
לא נתקלת בשום דבר?
לא, ממש לא.
אוקיי. אז סביר להניח שזה לא בכלל לא קשור לאפילפסיה, זה יכול להיות קשור או לירידה בלחץ דם, או להפרעה בקצב הלב קטנה שיכולה לקרוא, שיכולה לפעמים לקרוא. ולקחו אותך לבית חולים.
לא הלכתי ישר לבית חולים, זו הטעות שלי שלא הלכתי ישר לבית חולים, לקחתי מונית וחזרתי ישר הביתה.
אוקיי.
אבל שבוע לאחר מכן הלכתי, ביקשתי מהרופא שייתן לי הפניה לבית חולים, הלכתי שעשו לי את כל הבדיקות ולא מצאו שום דבר, הכל תקין.
כן.
אני פוחדת שהחלילה זה יקרה לי שוב פעם, אני לא יודעת מה זה יכול להיות.
תראי, זה יכול להיות מהפרעה בקצב הלב. עכשיו, הפרעה שאומנם לא מסוכנת, אבל אם ישנה הפרעה בקצב הלב, לפעמים אנשים נופלים, או לפעמים אנשים להבדיל ב-30,000 הבדלות, מתעלפים. זאת יכולה להיות סיבה אחת. סיבה שנייה, את לוקחת תרופות ללחץ דם?
כן, ויקטור, כן.
כן, יכול גם להיות שהייתה איזה, זה היה, אלה היו ימים חמים?
כן, לא כן. ממש, אבל כן, קיץ, זה היה בקיץ.
כן. כן, אז יכול להיות שהיה מצב שבו הייתה לך ירידה פתאומית קצת בלחץ דם, הרחבה של כלי דם, ונפלת. זה לא, הנפילה שאת מתארת,
כן,
יותר אופיינית, יותר אופיינית, לסיבה של שקשורה למחזור הדם, לב ומחזור דם, מאשר לסיבה מוחית.
אז מה שאני... אני פוחדת שחלילה, זה יקרה לי שוב.
כן, אז מה שצריך אולי לעשות, זה קודם כל, את בודקת לחץ דם בצורה מסודרת?
אני לא בודקת, אבל אני תמיד לוקחת כדורים, הייתי בודקת, עכשיו אני לוקחת את הכדורים, הבוקר ללחץ דם, כל בוקר.
אז תבדקי לראות אולי שעות שיש לך לחץ דם פתאום יותר נמוך. דבר אחד. דבר שני, כדאי לבקש לעשות הולטר של לב. הולטר של קצב לב. אבל זאת בדיקה שהיא בעייתית, משום שכשאת עושה את הבדיקה, בדרך כלל כשעושים את הבדיקה מרגישים טוב ושום דבר לא קורה.
זה לא אומר.
זה לא אומר בדיוק. כמו שאם יש לך להבדיל התקף אפילפטי, ויעשו לך אחרי יום את הבדיקה, הבדיקה יכולה להיות תקינה. או, כן. או שאם את הולכת לעשות EEG, ה-EEG יהיה תקין למרות שיש אפילפסיה.
אני הייתי הרבה שנים, הייתי לא לוקחת גם תרופות של כן. אפילפסיה.
לא, זה כדאי לקחת, זה חברת ביטוח.
לא, אמרו לי, הרופא אמר לי שבאמת אני מרגישה טוב, ואני לא, אין לך מה לקחת. אבל אחרי שנתיים זה חזר לי... שוב, אז... אבל לא אותם בקלות, ממש קלות. הייתי מרגישה מתי זה מגיע לי, והייתי מרגישה מתי מגיע לי ההתקף. ועכשיו לאחרונה, ברוך השם, אני מרגישה מאוד 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 טוב, אבל עם כל זה אני ממשיכה לקחת את התרופות.
תמשיכי. זה חברת ביטוח.
נכון, ממש ככה.
אוקיי, דליה. אוקיי, מה שאני מציע לפנות לבקש בדיקת הולטר של לב, ולראות אם יש, אם במקרה מדי פעם מופיע במשך 48 שעות איזושהי הפרעת קצב, זה יכול לכוון ולהסביר את הסיבה. כי את לא נתקלת בשום דבר.
לא, לא, ממש לא. ממש לא, הרגשתי חולשה פתאום וצנחתי על הרצפה.
זה מתאים, זה מתאים או לירידה בלחץ דם או להפרעה בקצב הלב.
אוקיי, אז זה מה שיש לעשות מכך.
כן, כן. נדיר, 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 שזה בגלל הפרעה חשמלית מוחית. קצרת טווח מאוד, אבל זה נדיר.
אוקיי.
טוב.
תודה רבה, בשבת שלום.
כל טוב, שבת שלום. כן, ומי איתנו, הלו?
שלום.
שלום וברכה.
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים טובים, מי אני?
צהריים טובים, פרופסור קרסו, מדבר שאול, בן קרוב ל-66.
כן, שאול, אני איתך.
כן, אז קודם כל אני רוצה להחמיא לך על הידע הבלתי נדלה שלך, על האמפתיה, ההקשבה והסבלנות.
תודה רבה, שאול, תודה.
הבעיה שלי היא כזאת, יש לי כבר מזה כ-4 חודשים עם כאבים ו... מעין קישיון בשרירים קרוב לכתפיים, בזרוע, בחלק העליון, באופן סימטרי, בשתי הכתפיים, כאשר זה מציק לי במיוחד בלילה. בלילה אפילו זה מגיע לזה שאני מרגיש מעין תחושת צריבה שמתפשטת לי, בדרך כלל זה ביד הימנית, עד לשורש כף היד, וזה נורא מפריע לי להירדם שוב. כל תנוחה שאני מסתובב, ימין, שמאל, אני מרגיש את הכאב הזה בזרועות. גם במשך היום אני מרגיש מין כאב עמום כזה, אבל זה לא פחות מפריע לי ביום-יום. מפריע לי במיוחד בלילה.
כן.
עכשיו, קצת רקע, אני אגיד לך, המחשבה הראשונית הייתה שזה קשור בסטטין. אני עברתי ביולי, עברתי קיצור, סטנט אחד ששמו לי בעורק השמאלי, מאז העלו לי את המינון של הסטטינים, התחלתי לקבל ליטורבה 80 מיליגרם, ובאמת כמה זמן אחרי שהתחלתי לקבל את זה התחילה לי התופעה הזאת. עכשיו התייעצתי עם המכון, במכון לשיקום לב, עם מנהל המכון שבו אני את השיקום ואת ההתעמלות, והוא אמר שמתוך הרבה מקרים של מטופלים שהוא מכיר, חושב שזה הסטטינים, והציע לי, האמת שלפני כן עוד, התייעצתי עם הרופאה ואמרתי לה, אחרי שראינו את התוצאות של של הבדיקות דם, אמרתי לה, בואי נחזור לטיפול שהייתי מקבל קודם, ושזה היה ליטור ו-40, וזה קורה עזר.
כן.
היא אמרה לי, בסדר, בוא נעשה את זה. חזרתי לטיפול הזה, והטיפול לא הוריד לי את הכאבים, למרות שהייתי לוקח אותו לפני הצנתור, לקחתי אותו לפחות שנתיים, ולא היו לי את הדברים האלה. אבל לעומת זאת, התוצאות בבדיקות דם שעשיתי אחרי חודש, הן היו יותר טובות מזה שלקחתי לפני כן רק ליטור ב-80.
כן.
הרופא, המנהל המכון שם אמר לי, תשמע, כדי לשלול את זה שזה סטטינים, בוא תעבור לכדור שהוא משולב, שנקרא אתוזט, אתוזט.
אתוזט, אתוזט 10 על 10 או 10 על 20.
אתוזט, הוא אמר לי, תעבור למינון הכי נמוך, כי אני רואה שהתוצאות של הקולסטרול שלך הם...
אז הכי נמוך זה 10 על 10.
אז הכי נמוך זה 10 על 10, אמרתי בסדר, דיברתי עם הרופאה, היא נשרה, היא אמרה לי, תתחיל. ואז במקרה היה לי בדיקת ביקורת שנתית אצל הקרדיולוג, יומיים אחרי זה, דיברתי עם הקרדיולוג על זה, הוא אמר לי, נשמע, הקולסטרול של ה-LDL שלך הוא עדיין לא מספיק גבוה, אני חושב שאם תיקח את 10 על 10 זה יהיה מעט מדי, זה לא...
הוא לא מספיק נמוך.
לא מספיק נמוך, סליחה.
כן, הוא רצה שזה יהיה פחות מ-70.
הוא רצה שזה יהיה 50 אפילו, היה לי 77 LDL, כן.
הוא רצה פחות מ-70, כן.
פחות מ-70 הוא רצה, כן, הוא אמר לי זה עדיין לא מספיק גבוה, אז אני מציע שמה שתעשה כרגע פשוט תעבור לתרופה אחרת, לקרסטור, הוא נתן לי קרסטור, שזה בעצם לקחתי סטטין, אני לא טועה. כן. ואמר לי, תיקח מזה, תתחיל עכשיו, זה היה רק לפני יומיים, תתחיל, תיקח כדי להתרגל, תיקח חצי כדור בהתחלה, יום כן, יום לא, ואחרי זה תתחיל, תראה שהגוף שלך מתרגל ותתחיל, ותמשיך עם זה.
כן.
אז זה רק יומיים שאני זה, אני חייב לציין שכבר ביומיים האלה יש קצת כתבה, אני עדיין מרגיש את הכישיון שרירים, אבל זה לא מגיע למצב שזה מאוד מציק לי בלילה, קצת פחות. אז רק רציתי לשמוע את חוות דעתך ו...
תשמע, חוות דעתי כשבדרך כלל, בדרך כלל אני מדבר, זה לא קבוע, אבל סטטינים, אם הם משפיעים על שרירים, הם מתחילים או משפיעים יותר על שרירי הרגליים מאשר הידיים. אבל זה לא אומר שזה לא מסטטינים. אם אתה אומר שאתה מרגיש ביומיים האלה יותר טוב, בוא לצפה שתרגיש יותר טוב הלאה. אבל תמיד צריך לחשוב גם על גורמים אחרים. ומה שאני הייתי מציע גם, לקחת בחשבון שזה יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי. ואתה בתקופה יותר לחוצה בתקופה האחרונה?
לא, לא, דווקא לא. היו לי בעבר בעיות בצוואר, היו לי קצת שינויים ניוונים בחוליות, וזה, אבל אני אז היה כואב לי גם הצוואר, וזה, עכשיו אני לא כל כך מרגיש את הצוואר.
כי לפעמים הכאבים...
אז היה כואב לי רק בצד אחד, כאילו עכשיו זה סימטרי, זה בדיוק באותו מקום בשני הכתפיים, בשתי הכתפיים. בגלל זה פחות עושה לי השלכה לכיוון
הצווארי,
כאילו.
זה עדיין יכול להיות באזור מסוים בצוואר, אם יש דיסק שהוא לא פורץ ימינה או שמאלה, אלא פורץ אחורה, או העמוד השדרה הולך טיפה אחורה, אז זה יכול להקרין לשתי הידיים. זאת אפשרות. אפשרות שנייה, שאני הייתי מציע לך לבקש מהרופא, לבדוק לך בדיקת CRP, ושקיעת דם, ולעשות לך בדיקות כלליות, כי ישנה מחלה, שהיא מחלה מהמשפחה של המחלות הריאומטיות, שבדרך כלל מתחילה עם כאבים בחגורת הכתפיים העליונה.
איזה מחלה זאת?
פולימיאלגיה ריאומטיקה היא נקראת. שהיא חושבים עליה פחות, אבל היא מחלה שכשאנשים שעוסקים בכאב מכירים אותה, וזה כאבים שמופיעים, כאבים די חזקים, שמופיעים בכתפיים, מופיעים בזרועות, מופיעים בשרירי הטרפזיוס, כלומר שרירי הצוואר התחתונים. צריך גם על זה לחשוב.
אוקיי, אז אתה אומר בדיקות כלליות, מה זה נקרא בדיקות כלליות?
בדיקות ספירת דם, ולבדוק לכיוון של, קודם כל CRP, לראות שאין גורם דלקתי, כי בדרך כלל בבדיקות, במצבים האלה, שקיעת הדם מוחשת, ה-CRP גבוה, ויכולה להיות גם אנמיה, יכולה להיות, לא חייבת להיות.
הבנתי.
דבר נוסף, תראה שלא חסר לך ויטמין B12.
זה בדרך כלל בבדיקות היה לי, כל הבדיקות האחרונות היו לי בסדר.
בדקו לך את זה? כי בדרך כלל לא בודקים את זה בקופת חולים באופן שגרתי.
נכון, אבל נכון, היה לי, זה היה מזמן הבדיקה הזאת, אני זוכר שהייתה בסדר, אבל זה היה די מזמן, בערך שנה או משהו כזה. כן,
אוקיי.
אז אני...
בעיקר CRP, שקיעת דם ובדיקות ריאומטולוגיות נוספות אם צריך. לשתול את הפולימיאלגיה ריאומטיקה, ותראה מה קורה עם הפסקת הסטטינים. אבל בכל זאת לא הייתי שולל על הסף, בעיקר אם זה יותר בלילה, כי אתה גם שוכב ובשכיבה, התנוחה של עמוד השדרה שונה מאשר בעמידה, ואת אומר בלילה זה לפעמים יותר גרוע.
בלילה זה פשוט מציק לי יותר, כי איך שאני לא אשכב וכל תנוחה של היד זה מציק, זה קשה לי להירדם.
כן, אז את זה צריכים לשלול.
כן, הבנתי. בסדר, עכשיו תגיד, אם יש לי תופעה כזאת של קפיצות שרירים עם פסיקולציות כאלה, זה יכול להיות קשור איכשהו?
זה בפירוש יכול להיות קשור, אז זה צריך לראות נוירולוג.
ראיתי בזמנו, הייתי אפילו אצל נוירולוג...
כמה זמן יש לך פסיקולציות?
הרבה זמן, כבר כמה שנים, הייתי בזמנו אצל דוקטור רונן דבי,
לא חשוב,
לא משנה, EMG, ולא...
אז
תבחנו אז נוירופתיה קלה או משהו כזה, כן.
לא, אם היית ונבדקת וזהו, אז אין בעיה. עשו לך למניח EMG ואמרו שהכל בסדר.
כן, כן, לא מצאו איזה משהו פתולוגי. אמרו, נדמה לי נוירופתיה קלה, כאילו. אבל זה עדיין, עדיין יש לי את זה כל הזמן. הקשרים שלי קופצים באופן קבוע, כאילו. גם בידיים, גם בגב, כן.
זה יכול להיות משהו מטאבולי, אם בדקו לך ו... אוקיי. כדאי, אם עשית אצל, אם עברת, כדאי לעשות פשוט ביקורת אצל נוירולוג, אם היית לפני יותר משנה, כדאי עוד פעם שנוירולוג...
כן, זה היה הרבה יותר משנה, כן.
אז כדאי עוד פעם שיבדוק אותך עוד פעם נוירולוג ויתרשם מהמצב, סתם כדאי לראות לשלול דברים נוירולוגיים שיכולים לתת בעיות שריריות שיכולות לתת את הכאב הזה שאתה מדבר עליו.
הבנתי, אוקיי, בסדר גמור.
אוקיי.
אוקיי, טוב, המון
תודות. להתראות, ביי.
להתראות, שבת שלום, ביי ביי.
כן, קיבלנו שאלות בוואטסאפ, ושואלת לנו שאלה מאזינה. אני בת 75, ובזמן האחרון יש לי בריחות של צואה. במעט, למי לפנות, ומה הסיבה והטיפול. בזמן האחרון שוכחת הרבה, האם זה קשור? אז קודם כל, בגיל 75, הרבה אנשים מתחילים לשכוח, זה לא בהכרח אלצהיימר, כולם מפחדים מאלצהיימר, אבל שכחה בגיל 75 זה מצב נורמלי, בעיקר שוכחים שמות של אנשים או של דברים, איך קוראים לחבר שלי, ברח לי השם כמו שאומרים, ולפעמים שוכחים שמות של חסרה מילה, ולרוב אחרי מספר דקות או כמה או שעה המילה חוזרת. וזה דבר שהוא אופייני לגיל 75, אם זה הפרעה בזיכרון הרבה יותר גדולה, אז צריך להיבדק, אבל זה לא קשור לבריחת הצואה. בריחת הצואה תלוי אם הבריחת הצואה היא ממש כמות גדולה, או שאם יש טיפת נזילה בגלל צואה מאוד רכה. אבל אז צריך לפנות לפרוקטולוג, ולעשות בדיקה של בדיקת לחצים של פי הטבעת של הסוגר. מה שאפשר לעשות ללא כל קשר זה התעמלות פיזיותרפיה של רצפת האגן כדי לחזק את 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 הספינקטרים, את השרירים שסוגרים את פי הטבעת. עכשיו שמדברים על בריחות של צואה, חשוב לדעת אם הבריחה היא בריחה מודעת או לא מודעת. כלומר, אם קשה להתאפק ובורח, או אם פתאום מגלים שברחה צואה מבלי שידעת שהצואה ברחה. כלומר, אם יש מודעות או אין מודעות, אם הרגשת שבורח או לא הרגשת שבורח, או אם קשה היה לך להתאפק או לא היה קשה להתאפק, אבל לפעמים אפשר לבדוק את בדיקת הלחצים בפי הטבעת, יש בדיקות שאפשר לעשות, צריך לפנות לגסטרואנטרולוג, ולעשות או לפרוקטולוג, והוא עושה את הבירור הזה, וללא כל קשר, פיזיותרפיה של שרירי רצפת האגן, יכולה לעזור ולפתור את הבעיה. בואו נמשיך, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קראטו.
שלום וברכה, עם מי אני?
שמי מוטי, יש כן. לי שאלה לגבי המטומה שיש לי בחזה, לפני כחודשיים, הלכתי 100 מטר, ואחרי 100 מטר פתאום הגשתי לחצים בחזה, שהסתבר שבסופו של דבר זה תורכת חזה, והיה לי שני עורקים...
בן כמה אתה מוטי?
אני בן 57.
אוקיי.
אז עשו לי צנתור, ובדקו, וראו שיש לי שני עורקים חסומים, בין 95%
ל-99%. מפתחו לי, שמו לך סטנט?
שמו לי שני סטנדים, כן. ומאז אני על מספר כדורים, ביניהם ברלינקה, קרדילוק, דיובן, ונקסיום וכולי. עכשיו, כן. לפני כעשרה ימים, שיחקתי עם הילד וקיבלתי כמה מכות יבשות בחזה, ופתאום התחילו להופיע לי סימנים כחולים.
זה מהפלאביקס, זה מהאנטיקואגולנטים שאתה לוקח.
מהברלינקה, כנראה.
כן.
וגם אספרין אני לוקח.
אתה לוקח גם ברלינטה וגם אספירין. ברלינטה 75 מיליגרם?
ברלינטה 90.
90, אוקיי.
פעמיים ביום. והופיעו לי בחזה, וגם בכל מיני מקומות אחרים בגוף, מתחילים להתפוצץ לי ורידים קטנים וסימנים כחולים, את יודעת אם זה... אם זה,
זה, קשור ל, זה קשור לנוגדי הקרישה.
אוקיי, אז זה בסדר? אני יכול להיות רגוע? זה לא התפוצץ לי משהו בלב חצי שלו?
תראה, אתה לוקח את שני, גם את האספירין וגם את הברלינטה באופן זמני, לא באופן קבוע. את הברלינטה כנראה יפסיקו לך, אני מניח, בעוד חודשיים או משהו כזה, נכון?
אני אמור לקחת.
כן. אז קודם כל, אתה צריך להיזהר. אתה לא יכול לשחק כדורגל או ללכת מכות עם מישהו. כלומר, אתה יכול, אבל זה לא מומלץ.
זה ממש מכות כאילו קטנות יבשות, זה לא ללכת מכות עם מישהו.
כן.
זה יכול להיות שחס ושלום, הסטנד יצא מהמקום או יתפוצץ וריד ב...
לא, 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 הסטנד לא יצא מהמקום, הסטנד ינעץ שם בתוך, והברלינטה זאת תרופה שהיא כמו פלאביקס, כן? היא מיועדת למניעת סטימה של הסטנטים, למניעת שבץ מוחי, והיא מעכבת גם צבירה של תסיות, וזאת תרופה טובה. עכשיו, אספירין זאת תרופה שעושה דבר דומה, אבל נתנו לך את שתיהן כדי להגביר את ההשפעה ולמנוע סתימה של התומכנים, של הסטנטים. אבל אתה רגיש, כלומר, גם אם אתה מתגלח, תיזהר, וגם אתה יכול לקבל מכה ביד, אפילו מכה קלה, ויהיה לך דימום מתחת לאור.
כן, אני מניח תפילין בבוקר, אז טיפה, כן. אפילו לחץ קטן.
אוקיי, אז זהו, אז לחץ קטן כבר משאיר סימנים, כן. כן, אז זה בגלל זה. ואני מניח, אז שנה אחת תיזהר יותר, ואני מניח שהכל יהיה בסדר. עכשיו, בסדר. כמובן, להוריד קולסטרול, וכמובן, לשמור על סוכר נמוך, וכמובן, למנוע את כל גורמי הסיכון.
אז זהו, אני על פתאום 80, ואיזיקור 10.
אוקיי.
זה מספיק, המליצו לי להגיע ל-50, זאת אומרת, ל-LDL 50. זה המטרה.
תראה, המטרה היא להגיע לפחות מ-70, ו-50 זה מטרה טובה לאנשים שיש להם סטנטים. כן.
ואני עשיתי בדיקת דם, לא יודע משהו מה התוצאות כרגע, אני מקווה שזה...
בדיקת דם לא תראה לך, לא עשית בדיקה, לא, עשית בדיקה לקרישיות?
גם לקרישיות יצאת, כן.
אוקיי, אז עשית בדיקה למעשה, עשית בדיקה למעשה לשומנים בדם. אבל חשוב שהשומנים יהיו נמוכים כדי להגן על הלב, וחשוב מאוד לעשות פעילות גופנית.
התחלתי איזה 20 דקות בערך ביום, משהו כזה, אוקיי. זה מספיק, אבל...
לא, זה לא מספיק, זה לא מספיק.
נשתדל יותר. עכשיו, נשתדל יותר.
בבקשה.
שאלה שיותר, יותר, אתה בעצם שאלתי אותך לפני מספר חודשים, אולי לפני... כארבעה חודשים, היה לי קצת סחרחורות, ואמרתי שזה יכול להיות שזה וירוס, ואז קרה מה שקרה עם הטינטור, האם יכול להיות שסחרחורות שהיו אז לא היה וירוס, אלא היה בגלל כל הנושא עם הלב?
יכול להיות שהייתה לך הפרעה בקצב הלב, שעשתה לך סחרחורת תיאורטית. ויכול להיות ש... תראה, מצוקה בלב או חוסר הספקת דם ללב גורמת בדרך כלל לכאבים בחזה. מה שנקרא תסמולת אנגינוטית או אנגינה פקטוריס, או לחץ בחזה, או תעוקת חזה, או קוצר נשימה, או סימנים מסוג זה. אבל לפעמים כשיש ירידה בהספקת דם, יכולה להיות איזושהי סחרחורת. אבל הסיבות לסחרחורת השכיחות יותר, הם ירידת לחץ דם, הם סיבות ויראליות אצל אנשים, סך הכל אתה בחור צעיר, אתה איש צעיר. אז בזמנו אני לא יודע איזה עוד סימפטומים היו לך, שאמרנו שזה כנראה ויראלי, אבל יש הרבה מצבים ויראליים שגורמים לסחרחורות.
האמת, זה עבר לי לפני כשבועיים, משהו כזה, ושוב חזר לי לפני כמה
ימים. ואיך, הסחרחורות נמשכו חודשיים?
הסחרחורות נמשכו כחודש וחצי, חודשיים, כן.
זה לא כל כך מתאים למשהו ויראלי, חודשיים.
כן, לכן...
משהו, כן.
לכן התקשרתי לבדוק האם יש קשר.
זה היה סחרחורת? זה היה, החדר הסתובב או זה היה חוסר יציבות?
זה רק כשאני נשכב לישון או קם מהמיטה. למשך שנייה אחת.
אז זה שום דבר, זה שום דבר. זה יכול להימשך כשאתה קם מהמיטה, תגיד, מודה אני לפניך, ואז 12 מילים, בישיבה, לא, ב-12 מילים תגיד את זה בישיבה, ואז תקום ותעמוד דקה, כי צריכים איזה 12 שניות לאזן את הלחץ דם. אתה לוקח כדורים להורדת לחץ דם?
אני לוקח דיובן, כן.
אתה לוקח גם דיובן ואתה לוקח גם קרדילוק.
כן.
ושניהם מורידים דופק, ושניהם יכולים לגרום לסחרחורות בשינויי תנוחה.
אבל זה גם, זה לפני שלקחתי את כל התרופות, אלה היו הסחרחורות.
אז עוד פעם, זה התחיל קודם אולי בגלל הפרעת קצב, אולי בגלל סיבה אחרת. קשה לי היום, קשה לדעת בדיעבד מה היה. אבל נכון להיום, גם קרדילוק וגם דיובן הם... קרדילוק מוריד את הדופק בעיקר, וגם קצת לחץ דם, דיובן מוריד לחץ דם, ואז ברגע שאתה קם משכיבה לעמידה, יש לך איזה כמה שניות של חוסר יציבות כזאת. ולכן כן. לקום לאט לאט, ונשכב לאט לאט, גם לא להתכופף, להתכופף כשאתה מכופף את הרגליים, ולא מכופף את הראש. כלומר, אם אתה מתכופף להרים משהו מהרצפה, אל תוריד את הראש, תקמר את הגב ותתכופף ככה, אלא תקפל את הרגליים ותוריד את הישבן למטה ותתכופף בצורה כזאת.
באמת את צודק, יש לי הרגשה של כבדות, כשאני מוריד את הראש לקחת משהו, אז אני מרגיש טיפה כבדות בראש.
זהו.
אז זה כן מצביע לכיוון של לחץ דם בכל זאת.
תראה, יכול להצביע, אבל לפעמים ישנם כמה גורמים וכמה סיבות. מה שלא יהיה, יש לך היום את הכלים לבדוק את זה. אז, ואיך להתנהג? אתה צריך להתנהג יותר בזהירות, לא לשחק כדורגל ולקבל בומבות של כדור בחזה, להיזהר לא להיפצע, להיזהר לא להיחתך.
הפעילות גופנית שאתה ממליץ הליכה, וזה לא אמור...
אני מציע, אני לא יודע איפה אתה גר, אבל יש מקום שעושים שיקום חולי לב. אז אני הייתי הולך למקום שיש בו שיקום חולי לב, לתקופה קצרה פשוט, לעבור את החודשים הראשונים, ולראות איזה תרגילים אתה יכול לעשות, ולעשות פעילות גופנית עם חגורה של דופק, ושיגידו לך לאיזה דופק מטרה מותר לך להגיע.
מה אני צריך לבקש מהרופא משפחה למעשה?
הפניה לפיזיולוג של מאמץ.
הפנאה לפיזיולוג של מאמץ.
של מאמץ או לקרדיולוג, או לשאול את הקרדיולוג שלך.
כן, אני...
איזה פעילות, לאיזה דופק מטרה להגיע, וללכת עם חגורה, שאתה עושה את הפעילות, שאתה הולך, אין בעיה בהליכה. בהליכה תלך, כל זמן שאתה יכול ללכת ולדבר, בלי להתנשף, זה סימן שאתה הולך בסדר.
אני באמת כאילו לא מתנשף בכלל, אפילו הולך הליכה 20 דקות, חצי שעה, אני לא עולה דופק.
אוקיי, אז זה סימן טוב, זה סימן שהסטנטים, שהכלי הדם שלך פועלים כהלכה, והזרימת דם היא טובה.
טוב, ברוך השם.
ברוך השם.
תודה רבה.
כל טוב, מוטי.
תודה רבה.
כל טוב. זה רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, או עדיף 0-552-103-103, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור קרסו, שמי אילנה, אני בת 66,
חצי,
בריאה לחלוטין, ברוך השם, מרגישה טוב, הכל בסדר. לאחרונה, אני, זאת אומרת, עברתי, לא לאחרונה, לפני כ-10 שנים, עברתי ניתוח טבעת, והייתי צריכה לסגור, לפתוח, לסגור, והיה בסדר, לפי המשקל שלי, ברוך השם אני מאוזנת, אבל לאחרונה, בשלושה חודשים האחרונים, אני מה זה סובלת מצרבת, אני הולכת לנוח, הכל עולה לי, ואני לא יכולה לישון, זה מאוד מאוד מטריד אותי.
רק נגיד למאזינים שלנו שטבעת, זה אחד הניתוחים הישנים הראשונים, לא הראשונים, אבל שעשו להרזיה, והיו שמים טבעת והופכים את הקיבה למשהו מעין שעון חול. כלומר, החלק העליון של הקיבה היה בגודל של 50cc, של 50-70cc, סנטימטר מעוקב, שזה כמות קטנה, ואז אנשים היו אוכלים ממש חצי, רבע כוס והיו כבר סביעים. וככה לאט לאט הורידו את הכמויות. הצרה היא שעם הטבעת שלאט לאט אנשים אוכלים קצת יותר, ומרחיבים את החלק העליון מעל הטבעת, ולפעיום את יכולה לאכול כבר כמויות הרבה יותר גדולות מה שבהתחלה.
כן, נכון? אז לכן, כן. מה אני עושה? כדי שאם אני עולה במשקל, אז אני, זאת אומרת, אני הולכת לסגור בעוד סיסי.
כן, אז הולכים לסגור סיסי. ולפתוח וזה, אבל מה קורה? ברגע שאוכלים יותר, ולמטה הפתח הוא די סגור, הלחץ גורם לכך שהאוכל עולה למעלה במעלה הוושט, כי הקיבה נמצאת בין הוושט שנמצא מעליה, למעיים שנמצאים מתחתיה. וזה סוגר את המעבר למעיים, או מקטין את המעבר למעיים. ואז שאוכלים קצת יותר, האוכל עולה למעלה בוושט, וזה עושה צרבות עם חומציות והכל. אז קודם כל...
אז רגע, ואז אני לוקחת אומפרדקס, זה עוזר לי, אבל אני מאוד חוששת שזה, אני כבר יהיה מכורה לזה, שזה כבר יהיה...
אין מה לפחד להתמכר לאומפרדקס, צריך לפחד להתמכר לאוכל משמין יותר.
נכון.
מה שאני מציע זה קודם כל... קודם כל, לשנות טיפה את, את הסדר, לאכול, קודם כל, לנסות לא לאכול דברים מתוגנים, לא לאכול, עד כמה שאפשר, לא לאכול דברים חריפים, לא לאכול, לא, את, אני לא יודע אם את מאשנת, אבל לא לאשן, קצת פחות קפה.
שתיים נס קפה ביום,
זה בסדר,
בבוקר,
זה בסדר, זה בסדר.
בלילה.
עכשיו, ורצוי, כשעה, שעה ורבע, שעה וחצי, לפני שאת הולכת לישון או לנוח או להיכנס למיטה, לא לאכול. שאז האוכל ירד למטה. כי אם את אוכלת ומיד נכנסת למיטה, או חוטפת איזה נשנוש ונכנסת למיטה, הוא נתקע לך בקיבה, ואז שאת שוכבת הוא עולה למעלה. ואז את צריכה לשכב בחצי ישיבה, ללכת לישון בחצי ישיבה.
נכון. ממש נכון. אתה פשוט גאון, מה אני אגיד?
זה אנטומיה פשוטה.
כן, אבל לא משנה, אתה נותן עצות, אני שומעת אותך בדבקות, ואני ממש נהנית ולא מוותרת. הנכדים צריכים להתרחק ממני, כולם, אני צריכה עכשיו את פרופסור קרסו. עכשיו, אבל בכל זאת, לגבי האומפרדקס, יש לזה השלכות כלשהן?
תראי, אומפרדקס הוא מונע חומציות, אז הוא קצת מוריד את הצרבת. מצד שני, הוא מפריע קצת לספיגה של ברזל וקצת לספיגה של סידן. עכשיו, את בגיל 66, את צריכה לקבל גם כמות יפה של סידן וגם כמות יפה של ויטמין D.
אז אני צריכה, זאת אומרת, אתה ממליץ לי לקחת את הסידן ואת ה...
כן, אני ממליץ לך לבקש מרופאת המשפחה לעשות בדיקה שנקראת צפיפות עצם.
צפיפות עצם, אוקיי.
ולראות שלא, כי את מועמדת... לפתח אוסטאופורוזיס יותר מכל אישה אחרת בגילך.
למה? כי אני יותר...
למה? כי את סופגת פחות סידן, את סופגת פחות סידן ופחות ברזל, אז יכול להיות גם שיהיה לך אנמיה. איך, כמה הימוגלובין שלך, את יודעת?
12.
טוב, זה סביר לאישה. זה נמוך קצת, הייתי שמח אם זה היה טיפה יותר, אבל זה סביר. אבל כדאי לבדוק ולמנוע, אם את היום תתחיל לטפל בסידן או לאכול, הבעיה היא כזאת, מוצרי חלב, אם את אוכלת, תאכלי אותם בבוקר, ולא אחרי שאת הולכת לשכב. כי מוצרי חלב, הם דורשים חומציות כדי לעכל אותם. אז כשיש צרבת, דווקא אם אוכלים גבינה או שותים חלב, זה מקל עליה מיד, אבל אחרי שעה זה גורם לצרבת יותר קשה. לכן, אם את אוכלת מוצרי חלב, אז תאכלי אותם בבוקר.
כל מוצרי חלב, גבינה, קוטג'.
הכל, כל מוצרי חלב. והכי טוב לקבל את הסידן מסומסום, מתחינה, מסרדינים, מסרדינים. מבינה? וזאת החוכמה הגדולה. החוכמה הגדולה
היא... גם גבינה צהובה זה...
גבינה צהובה קצת פחות. גבינה צהובה היא טובה כי מכילה כמויות יותר גדולות של סידן, והיא פחות גורמת לצרבת. מאשר גבינה... כי גבינה לבנה ומוצרי חלב, חלב עם התשתה, הקיבה צריכה להפוך את זה לגבינה, לגבן אותה. ואיך היא מגבנת אותה? עם חומץ. עם חומציות?
עם חומציות.
אם את רוצה לעשות גבינה בבית, מה את עושה? את לוקחת חלב, מרתיחה אותו, שופכת טיפת חומץ לתוכו, מחכה, הוא נעשה קשה, ואת מעבירה אותו דרך חיתול, ויש לך לבנה.
אוקיי, אז רגע, אז הום פרודקט, להשתדל לא לקחת, או...
לא, 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 לקחת, לקחת עד שאת מרגישה יותר טוב, לקחת את זה, אבל להשתדל, תראי, את הום פרודקט, את לא יכולה לקחת יום כן ויום לא, רק כשיש לך צרבת. הום פרודקט
לוקחים... כתוב לי על הקופסה, 48 שעות, טוב ל-48 שעות.
כן, אבל בסדר, אבל כדאי לקחת אותו בצורה מסודרת. כמה קיבלת? 20 מיליגרם הום פרודקט?
כן, כן.
אוקיי. בסדר. ואת אמרו לך לקחת את זה בבוקר או בערב?
לא, הוא אמר לי כשאת מרגישה שזה לא... כשאת יש לך צרבת וזה, חצי שעה לפני כן, לפני האוכל, את יכולה כלומר, לקחת.
כלומר, כשאת מרגישה צרבת, חצי שעה לפני שאת מרגישה לקחת. נהדר. כן.
לא, אז את עברת קורס... אני מתכוונת לאכול, כשיש לי, אני רוצה לאכול אוקיי. משהו. אוקיי. אז תקחי את האופרדקט, חצי שעה לפני כן, ואז את תרגישי שזה בסדר, ואין לך צרבת ולא יעלה ולא אוכלו. אני לוקחת את אני הפסקתי לשבוע ימים, ובאמת הפסקתי לאכול כבר בשעה, בוא נגיד, 9, הפסקתי עם האוכל. זאת אומרת, גם עם החטיפים הקטנים, וגם עם
משהו,
הדברים הקטנטנים, אפילו את הנס קפה אני קצת חוששת, אז אני
לא שקר, נס קפה אל תשתי בערב. בדיוק, גם אל תאכלי שוקולד בערב, כי הוא גם כן, בדיוק.
נכון, שוקולד זה ממש ממש עושה...
עושה צרבת.
כן. אז באמת, אני כבר שבוע ימים, אבל לפעמים בא לי ככה משהו, ואני ישנה מאוד מאוחר, ו...
אוקיי, אז שעה לפני האוכל, שעה וחצי לפני האוכל, לא לאכול.
הבנתי.
סליחה, לפני השינה, לא לאכול.
אוקיי. עכשיו, יש לי עוד שאלה.
בקצרה, כן.
אני עברתי ניתוח, בנושא שיפוצים, כן. אז אני אעשה ניתוח באולוקס ולוגוס.
הלוס ולגוס, כן.
ולגוס. והרגל אחת, ברוך השם, עשיתי את זה וזה הצליח, אבל יש לי כאבים בקרית האצבעות, זאת אומרת, יש לי את האצבעות, ויש לי קרית כזו, ואז השקע. יש לי עדיין כאבים, זאת אומרת, אני לא קמה יציבה, ואני צועדת
והולכת. כאבים בקרית לא מתחת לאצבע הראשונה, נכון?
נכון.
באמצע.
נכון.
זה לא קשור לאלוס ולגוס. זה קשור אולי לצניחה של הקשת הרוחבית. את צריכה ללכת עם מדרס, ולשימו לך במדרס שם בליטה, או כפתור, שידחוף את זה טיפה למעלה.
זה לא קשור בכלל.
זה לא קשור לניתוח.
הבנתי. אני צריכה לעשות את הניתוח ברגל השנייה. השאלה היא מה עדיף לי לעשות בהרדמה או בהרדמה חלקית? הרדמה כללית או הרדמה חלקית?
אפשר לעשות...
אני עשיתי הרדמה חלקית.
אפשר לעשות...
והיה לי קשה, קשה ביותר.
עשית בהרדמה חלקית עם טשטוש או בלי טשטוש?
טשטוש, אבל הרגשתי את הזריקות, 8 זריקות לעצם. זה היה ממש קשה.
אז אם כך תבקשי הרדמה כללית, השאלה אם זה...
אוקיי, ושאלה אחרונה קטנה, אני מקווה, מה עושים לאישה שכמוני, שהולכת לישון רק ב-2? אם אפשר, אפילו אם אני עולה למיטה ב-12, אני לא נרדמת, 2, 2:15.
את צריכה בשעה 5-6 בבוקר לקום לעשות סנדוויצ'ים לילדים ולקחת אותם לפעוטון?
לא,
אני בכוונה צוחק.
לנכדים לפעמים, לא.
את צריכה לקום בשעה 8 לעבודה?
לא. אני יכולה לקום ב-10, ב-9.
אז תלכי לישון ב-2, ותקומי לך ב-10. ותהני מהחיים.
איזה מקסים אתה, יואו. טוב, ממש עזרת לי, ותשמע, אתה באמת, אני אומרת לך, אני הרבה רוכשת ידע, ובאמת, אני לא עודנת מהתוכנית שלך, ממש,
תודה רבה, אילנה, תודה.
תודה רבה, ישר כוח, ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
תודה, כל טוב.
כן, מי איתנו? הלו?
כן, פרופסור,
שלום מוניר, כן, אני איתך.
אני בגיל 74.
כן.
ואני לוקח כדור נורווקס 5 מיליגרם.
כן.
אבל באחרונה, כבר 6 חודשים, פעם בחודש, אני שוכח לנשום.
שוכח לנשום?
כן. ואני מקבל שרפורת חזק.
אני לא מבין מה זאת אומרת שוכח לנשום, הנשימה היא אוטומטית.
כן, אבל אם אני חושב על משהו, אז הנשימה, אני מפסיק לנשום, אני מרגיש שאני לא שווה, ואז יש לי סחרחורת חזקה, אילו אני הולך להתעלב.
לא, זה יכול מאוד להיות שיש לך איזושהי בעיה בקצב הלב, כי לא שוכחים לנשום. אם אפשר, יש בעיה של נשימה שקורית בלילה תוך כדי שינה, אבל זה לא ממש אתה מדבר. אתה מדבר תוך כדי פעילות רגילה.
כן, אני הולך בחוף הים.
כן.
ואני חושב עם המחשבות שלי, ופתאום אני מתחיל לנשום חזק. לקחת אוויר גם מהפה וגם מהאף.
אתה מתחיל לנשום חזק, ואז אתה מקבל סחרחורת.
לא, אז נגמר.
תראה.
כשאני מקבל את הסחרחורת, אני עוצר בצד.
תשמע.
תופס איזה עמוד, ואני מתחיל לקחת אוויר גם מהפה וגם מהאף.
אז בוא תראה. מה שקורה, אם אתה הולך בים ונושם חזק, נושם חזק, נושם חזק, זה עצמו מביא לסחרחורת. וזה עצמו מביא לחוסר יציבות. זה מביא למצב שנקרא היפר-ונטילציה. ומה שצריך לעשות כדי להפסיק את הסחרחורת, זה לא לנשום. והגוף עושה את זה באופן אוטומטי. כלומר, כשהגוף רואה שיש שאתה נושם בכוונה חזק, נושב ומכניס ומוציא, מכניס ומוציא, מכניס ומוציא, אז נוצרת סחרחורת. ואז נוצר לפעמים מצב של מתח, ולפעמים מצב של חרדה.
כן, בדיוק. זה מה שקורה לי.
זה מביא לחרדה. הרבה אנשים, נשימת יתר מביאה לחרדה. וחרדה מביאה לנשימת יתר. אז לכן אתה צריך, תלך, תנשום רגיל, תלך על חוף הים, תהנה מהאוויר הרגיל.
כן,
או תיקח מדי פעם נשימה עמוקה ותוציא. אבל לא כל הזמן תכניס תוציא, תכניס תוציא, תכניס תוציא בכוח, כי זה תמיד יביא לסחרחורת, ולרוב גם יביא למצב של דפיקות לב, כאילו שאתה לא יכול להכניס אוויר.
זה מה שקורה לי.
אוקיי, זה מצב של...
עוד שאלה קטנה?
בבקשה.
כן, עכשיו... כבר שנה שאני מתעורר באמצע לילה, גם יש לי פרוסטטה, אבל יבש בפה, וגם יוצא, לא יודע אם זה אומרים מוגלה, מהפה.
זה לך. לך.
כן.
אני אגיד לך מה קורה. אתה ישן עם פה פתוח.
כן.
ושאתה ישן עם פה פתוח, הפה מתייבש.
מה, אתה רואה אותי בלילה?
אני יושן על ידך.
כן, סליחה.
כן.
זה מה שקורה, יבש.
יבש. אז מה שצריך לעשות, זה קודם כל אפשר לשים, אם אתה ישן עם מיזוג אוויר או עם חימום, אפשר לשים סדין רטוב, שיהיה יותר רטיבות באוויר. ודבר שני, לראות למה האף שלך סתום. אתה אלרגי?
לא, אני בילדות, היה לי בשר באף.
כן, והוציאו את זה.
והוציאו, וגם הוציאו את הטובול בין הקטנים.
כן, את הקונחיות האלה.
כן, משני הצדדים. סליחה שלא ידעתי.
לא, זה בסדר. תשמע, צריך לנשום דרך האף, לנסות ללמוד לנשום דרך האף, ואז זהו, אין מה לעשות, תשתה, תשים לך כוס מים ליד למיטה, מה שאתה בן כובח עושה, אתה קם עם פה יבש, תשטוף קצת את הפה, ותמשיך לישון.
שוקרן, פרופסור.
אפואן חביבי, אהלן וסהלן. כל טוב, רק בריאות.
אמן.
כן, מי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו.
פרופסור קרסו, שלום.
שלום וברכה.
שמי יעל, ועוד אחת מהמעריצות הכנועות ששומעת.
תודה רבה יעל, תודה.
השאלה לגבי אמי צעירה בת 89, ואני אומרת צעירה בת 89, תפקוד מלא.
נהדר.
נוהגת, פעילה, עד שהיא לפני כחצי שנה התחילה כאבי גב נוראים, לעשות סיפור ארוך קצר, כי אני מבינה שאין זמן.
יש לה שבר דחוס בטח.
לא, יש לה פריצת דיסק בין L4 ל-L5.
כן.
עשינו MRI, הכל לקח הרבה זמן, אבל הדיאגנוזה היא שיש יצירות בתעלה, שם נכנס לדיסק ולוחץ על העצב.
כן.
כל הצד ימין שלה היא בקושי זזה, היא פשוט אומללה, כי היא אישה פעילה, והיא לא יכולה לעשות כמעט כלום בלי כאבי תופה. עכשיו, הרופא הציע לעשות זריקה.
זריקה אפידורלית.
לא, זה זה היה השלב ראשון. השלב שני, הלכנו לסק אנדופינין, אז הוא הציע לעשות ניתוח לפרסקופיה, להרחיב את התעלה.
כן.
הלכנו לעוד דעה, כי היא לא כל כך רצה ניתוח, והוא אמר לעשות זריקת סטרואידים במקום.
נו, זה בדרך כלל הם עושים אפידורל, זה מה שעושים.
זה מה שהוא אמר, ועכשיו הוא אמר לנו עוד משהו שזה, רציתי לשאול אותך בבקשה, הוא אומר שאם, הוא נגד ניתוח, כי הוא אמר שאם הזריקה לא תעזור, גם הניתוח לא יעזור.
לא, זה לא נכון.
נכון, זה לא הגיוני.
לא, זה, יש היגיון מסוים, אבל תראי, בגיל מבוגר קשה מאוד, הנקודה היא כזאת, אפידורל מוריד את הבצקת, ולפעמים הוא פותר את הבעיה. אבל, okay. אבל הניתוח משחרר את הלחץ, הוא כאילו גוזר להרחיב את התעלה.
כן.
Okay. אז זה שני דברים שונים. הניתוח, okay. שלב א' זה אפידורל, שלב א' זה אפילו בפסטות, בצדדים אפשר לעשות זריקות. אם זה לא עוזר, עושים אפידורל, ואם זה לא עוזר, ויש רק כאבים, אפשר לעשות גלי רדיו, מה שנקרא רדיו פריקוונסי, ואם זה לא עוזר, אפשר לעשות ניתוח, וניתוח מיני אינבזיבי, לחתוך טיפה ולשחרר טיפה את הלחצים, דווקא במקום של L4-L5. זה ניתוח מיני אינבזיב, זה ניתוח לא עם פולשנות מינימלית.
כן, הוא אמר שהיא ממש אחרי כמה שעות יכולה ללכת הביתה.
כן.
עכשיו עוד שאלה, היא מקבלת תרופות נגד כאבים, הכל, את כל הארסנל, כולל מדבקות של מורשים שלא עזר,
כן.
נתנו לה עכשיו ליריקה, אז היא לקחה 10 ימים 50 מיליגרם פעמיים ביום, עכשיו 75, לא זז, לא מזיז לה בכלום.
כי 75 מיליגרם פעמיים ביום זה מעט מאוד, אבל ייתכן ואין ברירה, אלא צריך לעשות את ה... לנסות לעשות את הזריקות קודם, ואם לא,
לא לעבור... לא, את הזריקות יש לנו תור, ביום ראשון אנחנו הולכים לעשות. אבל רציתי לשאול אותך על הקשר בין הזריקה לניתוח, שלא נראה להגיוני.
לא, אם הזריקה לא תעזור, אז עושים ניתוח, הניתוח כן יעזור.
ועל הליריקה אתה מציע, אם הזריקה לא תעזור?
להעלות את הכמות של הליריקה בשלב זה.
לכמה?
קודם כל ל-75 מיליגרם פעמיים.
זה היא כבר לוקחת כמעט שבועיים, ולא מזיז.
אז להוסיף עוד, להעלות בהדרגה, לא בבת אחת. כלומר, אפשר לעלות בכמה? ב-25 מיליגרם. היא בת 89, לכן אני לא רוצה לעלות לה מהר. אז מגיעים ל-75, מגיעים...
כל שבוע לעלות?
כן, כל חמישה, כל שבוע. כל שבוע ב-25 מיליגרם, ל-100 כפול 2, ל-125 כפול 2, אפשר להגיע עד 300.
הבנתי. עכשיו, עוד פעם, אם הזריקה נאמר כן תעזור, אז זה תעזור, אני מבינה, לזמן קצוב, זה לא פותר את הבעיה.
אז אפשר לחזור על הזריקה בעוד 3 חודשים.
כן, אתה ממליץ לחזור, אם זה עוזר?
ממליץ.
אני מאוד מאוד מודה לך, שבת שלום, ביי ביי.
שבת שלום, הרבה בריאות. זהו, רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה לאייל פרנק ומאירה פרץ, שערכו והפיקו את התוכנית, לעידו טבת על הדיגיטל, לאיתי ניקסון על הלייב, לבני שאולסקי וגלעד בלום על השידור, שהיו אחראים על השידור, לכם המאזינים שהייתם איתי, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, בשורות טובות שיהיו לנו, ושהשבועים יחזרו כמה שיותר מהר הביתה. אמן. להתראות.